ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף מם ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה שראינו בדף מ"א עמוד א'. כאן אנחנו נתייחס לקטע של המשנה שהופיע שם 14 שורות מראש העמוד, שם בדף מ"א עמוד א'. שם המשנה אמרה, ואנחנו נקרא מתוך הגמרא כאן: אמר לכן ואני, תן לי בדינר פירות. והמשך המשנה: ונתן לו. על זה אין ויכוח, שהחנווני נתן ללקוח, לבעל הבית, פירות. עכשיו, המשך המשנה אמר, כוונה החנווני, תן לי אותו דינר. כי הרי הבעל הבית אמר שהוא רצה שווי פירות בדינר. אז החנווני מבקש, תן לי אותו דינר. אמר לו, בעל הבית עונה לחנווני, נתתי לך, וכו'. ואז המשנה אמרה, על הקטע הזה היא שווה בעל הבית. הרי בעל הבית טוען שהוא כבר נתן, אז הוא נשבע שבועה לפתור, דווקא טוען לשבועות שהתורה מחייבת אותם, כמו שבועת מודד במקצת. כאן אנחנו לא מדברים על מודד במקצת, אבל בכל אופן זה שבועה לפתור. אז בעל הבית, לפי המשנה, צריך להישבע כדי להיות פטור מתביעת החנווני. תניא, אמר רבי יהודה, מתי בעל הבית צריך להישבע? בזמן שהפירות צבועים ומונחים, ושניהם, החנווני ובעל הבית, עורין עליהם. אבל הפשילן בקופתו לאחוריו, המוציא מחברו עליו הרי. אבל אם בינתיים בעל הבית לקח את הפירות מכאן, הם לא בזירה, אז החנווני הוא המוציא מחבר, הוא מנסה להוציא את התשלום מהבעל הבית, אז עליו, על החנווני, להביא ראיה שהוא עוד לא קיבל את התשלום. שוב פעם במשנה, המשך, אמר לשולחני ותן לי וכולי. אז היה במשנה דוגמאות די דומות, מה שקראנו מקודם, אמר לחנווני, אמר לשולחני, תן לי בדינר מעות. השולחני הרי הוא חלפן כספים, אז הלקוח רוצה כספים קטנים, אז הוא נותן מטבע גדול לשולחני, דינר, תמורת הדינר הוא מקבל כמה מעות. אז ואז ראינו, כפי שאמרנו, דוגמאות די דומות, זהות אפילו. למה צריכים שתי דוגמאות? הדוגמה של החנווני, שהוא נתן הפירות, וגם הדוגמה של השולחני, שהוא נתן את הלקוח נתן את הדינר. אז יש במשנה, אפשר לראות בדף מ"ה עמוד א', מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה אם בעל הבית צריך להישבע. לדעתי אנחנו לא נפסיד אם אנחנו ביחד נחזור לדף מ"ה עמוד א' ונקרא את הדוגמאות האלו. כפי שאמרנו מקודם, 14 שעות מראש העמוד, דף מ"ה עמוד א', הדוגמה הראשונה, אמר לכם ואני, תן לי בדינר פירות, ונתן לו. אמר לו החנווני, אומר, בסדר, עכשיו תן לי אותו דינר. אמר לו, נתתי לך, ונתתו. ובעל הבית אפילו מפרט, אתה שמת את זה באונבלי, בתיק עשוי לחזיק מרות, היא שווה בעל הבית. עכשיו, באותו מקרה של חנווני, אבל הפוך, נתן לו את הדינר, הבעל הבית, הלקוח, הקדים ונתן את הכסף מראש. אמר לו הלוקח, אומר, תן לי את הפירות. אמר לו החנווני, נתתי לך, והולכתם לתוך ביתך, ואפילו הובלת את הפירות כבר לבית שלך. ישבע חנווני, פה הוא זה שנתבע על ידי הלקוח, אז החבני צריך להישבע כדי להיות פטור. רבי יהודה אומר, כאן רבי יהודה הוא חולק על המקרה הראשון, אומר כל שהפירות בידו, ומה ראינו במקרה הראשון? הפירות כבר בידי הלקוח, אז כל שהפירות בידו, ידו על עליונה, ופי רבי יהודה, בעל הבית אינו צריך להישבע. כאן המשנה ממשיכה עם הדוגמה השנייה, אמר לשולחני תן לי בדינר מעות, ונתן לו. כאן השולחני נתן את המעות, אמר לו השולחני עכשיו מבקש תן לי את הדינר, אמר לו נתתי לך ונתת באונפלי. שוב פעם בעל הבית הוא הנתבע פה, והוא יישבע בעל הבית, הוא יישבע כדי להיפטר מהתביעה, כדי שלא יצטרך לשלם. מקרה שני, נתן לו את הדינר, בעל הבית נתן לשולחני את הדינר, אמר לו בעל הבית כעת תובע תן לי את המעות, אמר לו נתתי לך והשלחת לתוך כיסך, יישבע שולחני כדי שהוא יהיה פטור. הרי פה בעל הבית הקדים, הוא נתן את הדינר, הוא מבקש את המעות, שולחני טוען כבר נתן, אז היא שווה. רבי יהודה אומר אין דרך שולחני ליתן איסר, איסר זה דוגמה של מטבע קטן, זה לא דרך שלו ליתן איסר. ובשופע במקרה הראשון שולחני נתן את המעות, זה מקביל לאיסר. אין דרך לשולחני ליתן איסר עד שיטול דינר. אם רואים שהמטבעות הקטנות כבר ברשות הלקוח, סימן לפי רבי יהודה שהלקוח כבר שילם. אז אם השולחני כבר נתן את המעות, כמו במקרה הראשון פה בקטע הזה של שולחני, זה לפי רבי יהודה זה סימן מובהק שכבר אותו שולחני כבר קיבל את הדינר מבעל הבית, ואין צורך לבעל הבית להישבע. לפני חזרה לגמרא שלנו בדף מ"ח, אחרי שהצבנו כבר את השאלה למה אני צריך את שתי הדוגמאות האלו, הוא צריכה, תשימו לב יש פה נקודה ארוכה, אני כן צריך את שתי הדוגמאות, היא השמינן הקמאית הדוגמה של החנבניה והפירות, בהך שבמקרה שהחנבני כבר נתן את הפירות, בהך כאמרי רבנן שיהיה יישבע בעל הבית שהוא נתן את הדינר, משום דפירי אבידי דמירכבי ריקבון, וכיוון דמירכבי לא משהו לי, מאחר שיש להם נטייה להתרכב, יש כאן חשש שהחנווני באמת נתן את הפירות מהיר, מיד הוא נתן את הפירות לפני קבלת הדינר, ולכן טענת הבעל הבית נגיד קצת חלש, ולכן על בעל הבית להישבע שנתן את התשלום. אבל מעות במקרה של השולחני, ראינו שהשולחני נתן את המעות לבעל הבית, אבל מעות זה לא מרכבי, אימה מודו לרבי יהודה. יש מקום פה לחשוש לשיטת רבי יהודה, שאולי הרבנן יסכים רבי יהודה, שאין צורך לבעל הבית להישבע. ואם בעל הבית קיבל מעות, סימן שהוא כבר נתן הדינר לשולחני. ואחרת אין סיבה שהשולחני יקדים המעות, דמעות לא נרכבות. אז שוב פעם, אם היה לי רק הדוגמה של החנווני ופירות, רק שם הרבנן היו נוקטים בשיטתם להתיר שבוע לבעל הבית. אבל במקרה של השולחני, אפילו הרבנן אולי היו מסכימים עם רבי יהודה. ולכן יש צורך לא להסתפק בדוגמה של חנווני, אני צריך את הדוגמה של השולחני גם כן, כדי שנדע שגם שם הרבנן בשלהם, שאם בעל הבית קיבל את המעות, הוא צריך להישבע כדי לפתור מתביעת השולחני. ויתמר בה, ואם היינו רק לומדים את המקרה של השולחני, שבעל הבית הלקוח מתן לי בדינר מעות ונתן לו, והשולחני העביר מעות ללקוח, באק אמר בידה, רק בזה רבי דה היה אומר שאין על בעל הבית להישבע, כי אין דרך שולחני ליתן איסר עד שהוא ייטול את הדינר, ולכן אין צורך לבעל הבית להישבע. אבל בהך, במקרה של החנווני, אם לא היינו מלמדים את זה, אימא מודה לו לרבנן, שבזה רבי יהודה היה מסכים עם שיטת הרבנן לחייב בעל הבית בשבועה, לשמה הקדים החנווני מתן הפירות מלכבי צריכה. לכן אני צריך בנוסף למקרה של השוכני, גם המקרה של החנווני, לראות שרבי יהודה לשיטתו גם בזה, ולא מודה לרבנן. כשם שאמרו הפוגמת כתובתה וכו', וכן היתומים לא יפרו אלא בשבועה. כאן יש לנו קטע גמרא שראינו דווקא בשיעור הקודם בדף מ"ז. אז הסיומת פה של הדימור מתחיל היה, וכן היתומים לא יפרו אלא בשבועה. ממי היתומים האלו אמורים לגבות? היא למה מלווה. אז אנחנו מדברים על בני מלווה הלך לעולמו, היתומים שלו פונים ישירות ללווה והם צריכים להישבע. הייתכן אבואון, האבא של אותם יתומים, המלווה עצמו, שקיל, הוא גובה מהלווה, יש לו שטר, גובה מהלווה בלא שבועה. והנו היתומים בשבועה, מה פתאום? למה נחמיר על היתומים יותר מהמלווה עצמו? אחי כמר, אלא יש לפרש את המשנה כך, וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. רב ושמואל דיאמרי תוויו, לא שנו אלא ששבועה יועיל ליתומים לגבות, אלא שמת מלווה בחיי לווה. בוא נחשוב על זה. המלווה עצמו, אמרנו, הוא גבה ישירות כסף ממש, והוא מת, הלווה עדיין קיים. אז אנחנו רואים פה יתומים של המלווה שיכלו לגבות ישירות מהלווה בלי שבועה, כי הם ירשו נגיד ממון ממש דרך השטר בלי צורך לשבועה. אחר כך מת הלווה, ואז אנחנו אומרים שיתומי המלווה גובים מיתומי הלווה, כעת הם צריכים להישבע. כל מי שבא לגבות מנכסי יתומים אינו גובה אלא בשבועה. בסדר, אבל מת לווה בחיים מלווה, המלווה עכשיו במקרה כזה שהוא נשאר בחיים, ומי הוא היה יכול לפנות? אם הלווה מת, הוא פונה ליתומי הלווה. איך המלווה גובה מהיתומים? הוא לא יכול לסמוך על השטר בלבד, אלא הוא צריך להישבע. כבר נתחייב מלווה עצמו לבני לווה שבועה. עכשיו שהמלווה מת, זאת אומרת שני, הוא מת, מה אמורים להיות? מה אמור להיות? שהיתומים של המלווה כביכול ירשו את השבועה מאביהם? זה לא קיים. ואין אדם מוריש שבועה לבניו. ובמקרה כזה סוברים רב ושמואל שאין מפסידים, פשוט אין להם יכולת לגבות אלא בשבועה, ולא יכולים להישבע כי הם לא ירשו שבועה מאביהם, אז אין שום פיראון. זו שיטת רב ושמואל בנושא הזה. כעת אנחנו רואים מעוינים, ובשוליים כתבנו בתחת הכותרת מבנה, רבנים שהביעו דעתם בנושא הזה. בגמרא שלחו קמי דרבי אלעזר. שבוע זו מה טיבה? רש"י כותב, מה טיבה להפקיע ממונם? אז זה מין שאלה או תמיהה מצד אלו ששלחו את הנושא לרב אלעזר ושאלו, מה קורה פה? בגלל שהלווה מת ראשון, אז היתומי מלווה בהמשך לא יכולים לגבות? אז שלח לו רבי אלעזר, ענה להם, יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין. ובכך רבי אלעזר חולק על רב ושמואל שסוברים אינם גובים כלום. רש"י כותב, יורשין נשבעים, אם אין יכולים להישבע אותה שבועה ממש, כאילו מה שאביהם המלווה היה נשבע מול יורשי הלווה, שבוע שלו שולם לי החוב, אין אדם מוריש שבועה. בכל זאת רש"י ממשיך, ישבעו שבועת יורשים, כגון שבועה שלא פקדנו אבא. ראינו את זה בעבר במשנה. ונוטלים. אז אם לא, עוד פעם, אם לא נשבעים אותו נוסח כמו האבא שלהם, כי אין לאדם מוריש שבועה, זה מקובל, בכל זאת זה לא אומר, זה לא סיבה שהיורשי המלווה יפסידו את החוב. שלחו בימי רבי עמי. שאלה זו, ששבועה זו מה טיבה? אמר, אז כנראה, אולי נדנדו רבי עמי מהשאלה הזאת, כי רואים מהתגובה, אמר, כולי אי שלחי לה ויאז לי, מה כל כך הרבה הם שולחים את השאלה הזאת, אי אשכחינן בא טעמה, מי לא שלחינן לו, אם הייתי מוצא איזושהי גישה או הסבר, לא הייתי שולח לכם. אלא אמר רבי עמי, הוי הביאת על ידן נאמה במילתא. בכל זאת, מאחר שזה הגיע לידינו, אנחנו, רבי עמי אומר, נגיד משהו בהקשר. עמד בדין ומת, המלווה הוציא שטרו על יתמי הלווה והמלווה מת. כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו, ואז אין יורשי המלווה יכולים להישבע. לא עמד בדין ומת, אז לא, אין כאן חובת שבועה שאותל על המלווה. יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. היורשים של המלווה יכולים להישבע את השבועה שהזכרנו מקודם ויגבו מיתמי הלווה. מה תקיף לה רב נחמן? הוא מתקיף את ההסבר ששמענו עכשיו. עתו בי דינה כמחייבי לשבועה. מדבריו של רבי עמי היה נשמע שהחוב השבועה הוא בא בעקבות המדה בדין, בבית דין. זה לא נכון. מעידנה דשכיב לווה יחייב למלווה לבני לווה שבועה. ואם אין אדם מוריש שבועה לבניו, גם אם לא עמד המלווה בדין, אין יורשי המלווה יכולים להישבע. זה מה שניתן לומר לעת עתה. אבל מה? רב נחמן ממשיך. אלא אמר רב נחמן, איתה לדרב ושמואל, איתה אם דינם קיים, או אם פוסקים כך, שאין אדם מוריש שבועה לבניו, אז זה מה שיש. אז בין עמד בדין, בין לא עמד בדין, אין מה לעשות. היורשי המעווה יפסידו. אי לטה, ואם לא מקבלים את דבריהם של רב ושמואל, לטה. אז יכולים לגבות. אלמה מסף גלי, נראה שרב נחמן עצמו מסופק איך לפסוק בנידון דידן במקרה הזה. שואלת הגמרא, ואמר רב יוסף בר מניומי, עבד רב נחמן עובדה יחלוקו. במקרה אחר, אבל במכנה משותף, במקרה שראינו לא מזמן בנושא של שניים תובע ונדמה שניהם חשודים על השבועה, שזה דומה למקרה שלנו באיזו מובן, שאין אחד יכול להישבע. אז איך רב נחמן פעל במקרה שיש צורך לשבועה אבל לא יכולים להישבע? הוא פסק יחלוקו. אז למה פה רב נחמן ככה משמיע ספקנות? הגמרא עונה לדבריו, יש פה שתי גרסאות, הגרסה שנמצא אצלנו בגמרא דרבי מאיר, אז לדבריו דרבי מאיר, כי יש עוד גרסה שגורס פה לדרבי עמי, כי בקטע של הגמרא פה אומרים רב נחמן מגיב לדבריו של רב עמי, אבל הגרסה שלנו בגמרא זה מחסיר אותנו למחלוקת התנאים במשנה. אז הגמרא אומרת, מה שרב נחמן אמר כאן, אם איתה לרב ושמואל איתה, אילתה לטה, זה לפי מה שרבי מאיר אמר במשנה, שאם אף אחד לא יכול להישבע, חזרה שבועה למקומה, ואין פיראון. ולי לא סביר עליה, אבל רב נחמן עצמו הוא לא סובר כרבי מאיר, ומה שהוא אמר יחלוקו זה לפי רב יוסי, שרב יוסי לפי רב יוסי, אפשר לומר גם לפי רב יוסף בר מניומי, רב יוסי הוא זה שבמשנה אמר במקרה שאין אף אחד יכול להישבע יחלוקו. כעת אנחנו רואים סימון חדש, צורת בית, ובשוליים במבנה כתבנו, הבתים האלו הם קושיות על רב ושמואל, דאמרי אין אדם מוריש שבועה לבניו. אנחנו נראה במבט ראשון שכן אדם מוריש שבועה לבניו. מטיב רב הושעיה מתה, מדובר פה אלמנה שלא גבתה כתובתה, ואם היא אלמנה זאת אומרת בעלה מת לפני כן. הבעל כלפי אשתו בעניין תשלום הכתובה, היא הטובעת, היא כמו המלווה, הוא הנתבע, הוא כמו הלווה. אז בדוגמה הזאת שהאישה היא אלמנה, אפשר לומר שה לווה מתחילה, זה הבעלה מתחילה, וכתוב יורשיה מזכירים את כתובתה עד 25 שנים. יש להם עד 25 שנה לגבות כתובתה ממי הם גובים את הכתובה, או בואו נגיד האלמנה כדי לגבות, היא עצמה כדי לגבות כתובתה הייתה צריכה להישבע. עכשיו, והם להישבע למי? ליורשי בעלה. עכשיו היא מתה, יורשיה הם יעשו את זה, הם יישבעו ליורשי הבעל. אז הנה יורשים מיורשים ויורשים שירשו שבועה. היא שוב פעם, האישה הזאת כאלמנה היא הייתה צריכה להישבע כדי לגבות מיורשי בעלה, כעת יורשיה נשמעים. אז זה קשה רב ושמואל, כי הם אמרו במצב כזה שמת לווה ראשון, אין סיכוי שיורשי המלווה יוכלו להישבע ולגבות. הגמרא דוחה או משיבה עבור רב ושמואל. אך במעסקינן שנשבעה האלמנה בחייה, היא כבר נשבעה ולפני שהיא הצליחה לגבות ומתה, אבל אין במצב כזה צורך ליורשים שלה להישבע, אז אין כאן עניין בכלל של ירושת שבועה. תשמע, מדובר פה על אדם שבמהלך חייו היה נשוי לשתי נשים, נשא ראשונה ומתה, נשא שנייה ומתו. אז יש לנו פה אלמנה כי מת אותו גבר, ואנחנו לא צריכים להתמקד בסיפור הזה עם הנשים, אבל מה שכן חשוב ההמשך פה, שנייה ויורשיה קודמים ליורשי הראשונה. השנייה הזאת היא הייתה צריכה להישבע לגבות כתובתה מיורשי בעלה, ובנוסף כתוב פה גם יורשיה יש להם זכות קדימה על פני האישה הראשונה, את יורשי האישה הראשונה. לא, מה שחשוב שוב פעם זה להדגיש העובדה שיורשי האישה השנייה יכולים להישבע לגבות מיורשי בעלה. אז מה אומרים פה? כשהיא מתה גם יורשיה יכולים לגבות ועל כוחך בשבועה. על מה? מה רואים מפה? היא הורישה שבועה ליורשיה, ושוב פעם כאשר רב ושמואל. הגמרא נותנת אותה תשובה שראינו מקודם, אחי נמי, אותו אישה שנייה לפני שהיא מתה שנשבעה ומתה ורק אחר כך מתה, לכן אין צורך ליורשיה להישבע. תשמע, יש פה ציטוט קצר, ורשי מביא את הרקע ואנחנו נלמד ביחד את הרשי. תשמע, אבל יושב משביעין אותה ואת יושב וכו', רשע זה מנעיתים, כותב זה שם הפרק במסכת כתובות, כתב לה פעל, כתב לאשתו נדר ושבועה אין לי עלייך ועל יושייך, הוא אינו יכול להשביע לא אותה ולא יורשיה, אבל יורשיו אם מתו ובאה לטובם כתובתה. יש כאן גבר שוויתר על זכותו להשביע את אשתו וכו', אבל הוא בינתיים מת ומשאיר ילדים, והאישה בא לגבות כתובתה, הוא בא לטובם כתובתה, משבין אותה, למרות שהאבא שלהם ויתר על שבועות, זה לא כלל את הילדים, לכן הם יכולים להשביע אותה לפני שישלמו לה, וכאן העיקר, ואת יורשיה אם מתה, והן היורשים שלה באים לגבות כתובתה, ומדקתני יורשיו משבין אותה, אלמה בדלו נשבע עסקינן, לא כמו זאת אומרת, כאן אנחנו לא יכולים לתת את התשובה כמו שבשתי התקפות הקודמות, אז היא לא נשבעה פה, וקתני דנשבעין יורשיה ונותנין ושמע מן האדם הוא שבועה. וזו הקושיה רב ושמואל, נחזור לגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, תשמע, אבל יורשיו של אותו בעל שוויתר על שבועות, היורשים שלו, בזמן שהיא באה לגבות כתובתה, משבין אותה, ואם היא לא הספיקה לגבות, ואת יורשיה, היורשים שלה באים לגבות כתובתה, ומה, איך הם גובים? כי יורשי הבעל שהם צריכים לשלם, הם משביעים יורשי, זאת אומרת, יורשיה צריכים להישבע, ואת הבאים ברשותה, או אחרים שבאים ברשותה. מה רואים? כפי שראינו ברשי, שהאישה הזאת, שהיא עצמה הייתה צריכה להישבע, היא הורישה את השבועה ליורשיה. קשה על רב ושמואל. אמר רב שמעיה, לצדדין קטני. אנחנו למדנו מקור, אבל צריכים לחלק אותו לשני מקרים. זה לצד זה, זה לצד אחד, והשני לצד השני. זה הכוון לצדדין, ונפרש. הגמרא אומרת. כתוב במקור, מיד בשורה ממש מעל זה, כתוב במילה אותה, משבין אותה. אותה באלמנה. יושי הבעל שהם צריכים לשלם, הם משביעים אותה. זה מדובר במקרה של אלמנה. המשך המקור שקראנו, ויושיה בגרושה. מה הכוונה? רשי מסביר. רשי, איפה שעצרנו, שורה שנייה מתחת לגמרא, אותה באלמנה, עד הקטני, יורשיו משביעין אותה מתוקמה אפילו באלמנה. אם היא רוצה לגבות, אפילו אלמנה עצמה היא צריכה להישבע. אבל, ואת יורשיה דקטני, מוקי לרב ושמואל בגרושה. פשוט מקרה אחר. לא יורשי אלמנה שהיא הייתה צריכה להישבע והיא מורישה. לא, לא, לא. פה מה שכתוב את יורשיה, רב ושמואל מעמידים את זה במקרה של גרושה. אם גרושה זה להתחייב לה כתובה ולא שבועה, שהרי פטורה היא מן הנדר ומן השבועה. אנחנו קראנו את הרקע ברש"י מקודם. הגרושה היא קיבלה בעודה נשואה לגבר ויתור מצד הגבר על שבועות, היא לא צריכה להישבע. ומתה בחייו, אותה גרושה מתה בחיי הבעל, ואחר כך מת הוא. תהב אלי, מקרה הזה זה המקרה של מת מלווה בחיי לווה, שכשמתה היא, הלווה, תהיינו הבעל עדיין היה בחיים, יש לה ממון גמור עליו ולא שבועה. בתור גרושה היא גובה בלי צורך להישבע מול בעלה, והוא נשאר בחיים לבינתיים. היא מתה, והיא, מה היא הורישה עכשיו? היא לא הורישה שבועה, היא הורישה גביעת ממון גמור. לפי כך הורישתו לבניה. ויורשיה הבאים להיפרע מיורשיו, אם במרוצת הזמן הבעל גם כן מת, היורשים שלה הם, נקרא לזה, השלב הראשון של שבועות, לא מכוח ירושת שבועה, הם הראשונים שצריכים להישבע. אז לפי כך מיורשיו צריכים להישבע, כי לתנן היתומים מהיתומים לא יפו אלה בשבועה. נחזור לגמרא. מטיב, שוב פעם, קושיה רב ושמואל, מטיב רב נתן בר הושעיה. יש כאן מקור תנאי שכתוב בו, יפה כוח הבן מכוח האב. אנחנו נמשיך לעמוד ב', שהבן גובה בין בשבועה, וזה אנחנו כבכבנו, וזה מה שחשוב לסוגיה שלנו, ובין שלא בשבועה, ואב אינו גובה אלא בשבועה. איך ידמי? דמית לווה בחיי מלווה. וקטני, שהבן, הבן של המלווה, גובה בין בשבועה ובין שלא בשבועה. אם הלווה מת בחיי מלווה, אנחנו יודעים שהמלווה עצמו, כדי לגבות חובו, היה צריך שבועה. עכשיו, המלווה הספיק למות, הבן של המלווה, כתוב, גובה בין בשבועה, בין שלא בשבועה. בשבועה, שבועת יורשים. זה הכוונה. אמנם זה לא עניין שירושת שבועה, כי זה לא אותה נוסח שהאבא היה צריך להישבע, אבל הם כן גובים. זה כבר לא כמו רב ושמואל. כי רב ושמואל במקרה הזה, שמת לווה בחיי מלווה, יורשי המלווה לא היו גובים. מה הכוונה שלא בשבועה? כי רבי שמעון בן גמליאל. זה היה במשנה בדף מם עמוד א', שהיו עדים שאמר האב ששטר זה אינו פרוע. מה שאנחנו עושים לזה להתמקד בנקודה הזאת, ש היורשי המלווה יכולים לגבות. רש"י בשורה שנייה לקראת סוף השורה הוא אומר, ומדקתני ואב אינו גובה אלא בשבועה, על כוחך איך ידמי תמיד לווה בחיי מלווה. ומה קרה פה? מה זה גרם? שהמלווה עצמו היה צריך להישבע. וקטני הבן גובה בשבועה, על מה אדם מוריש שבועה? אמנם, כפי שאמרנו מקודם, זה לא אותו ניסוח, אבל רואים שהאבא היה צריך להישבע, הבנים יכולים גם כן להישבע ולגבות. אז זה קשה רב ושמואל. נחזור לגמרא. אמר רב יוסף, מני המקור שציטטנו למעלה, בית שמאי אי דאמרי, שטר עומד לגבות כגבוי דמי. כלומר, שטר שבידי מלווה, זה כאילו שהכסף כבר בכיס של המלווה, ובכך הוא כאילו אוריש ממון גמור לבניו. טכנית, כדי שהם יוציאו את הממון מרשות יורשי הלווה, הם צריכים להישבע. אבל זה לא תוצאה מירושת שבועה, אלא ממון, ירושת ממון. וזה אדם כמובן יכול להוריש לבניו. איקלה רב נחמן לסורה. רב נחמן הגיע, ביקר בסורה, אירו לגבי רב חיסטה ורבא ברבונה. ורב חיסטה ורבא הם נכנסו אליו, אל האורח המכובד, אל רב נחמן. אמרו די, ליתימר נעקרה להד רב ושמואל. בואו נעקור, נבטל את הדין או השיטה של רב ושמואל שלו, מאפשר יורשים לגבות מיורשים עם מת, מת לווה ראשון. אמר לו הוא, רב נחמן אומר להם, איך בליב עתי כל אני פרסי למעקרה לעד רב ושמואל, טרחתי ובאתי כל כך הרבה פרסאות, מידת דרך, מידת אורך, כל כך הרבה באתי כדי לעקור את רב ושמואל, אלא הבו דלא להוסיף עלה. בשוליים, לפני שנתקדם, יש לנו כותרת נושא/מבנה, עם הפס הכפור, ואתם רואים כמה כאלו בהמשך הגמרא, הדגשנו את הביטוי הבו דלא להוסיף עלה. מגמה לצמצם דינם של רב ושמואל שלא מורישים שבועה. אז מה שאנחנו נעשה, או הגמרא תעשה, שהיא תביא דוגמאות, נגיד דומות קרובות, בציפייה לומר שכאן אנחנו לא נפעל כפי גישתם של רב ושמואל. עוד מעט אנחנו נראה צורת בתים, הם מקרים שסברו דינם בדיוק כמו הדין של רב ושמואל, אבל בסופו של דבר הם זהים לדינם של רב ושמואל. ולפי רב נחמן, מה שזהה לרב ושמואל יישאר כך בשורה התחתונה, בלי אפשרות לגבות. הגמרא אחרי שרב נחמן אומר אבו דלא להוסיף עלה, כגון מי, שואלת הגמרא, איזו עוד דוגמה של גביית ממון על ידי שבועת יורשים במקום דביהם גם כן היה צריך להישבע? הגמרא עונה, דאמר רב פאפא, הפוגם את שטרו ומת, יורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. זה ראינו בעבר, המקרה שנקרא פוגם את כתובתה. אדם מחזיק בשטר, הדוגמה של כתובה, אישה מחזיקה בשטר כתובה, כתוב בשטר שיש לה אפשרות לגבות 1,000 זוז. היא באה לבעל, לצד הבעל נקרא לזה, כדי לגבות, והם אמרו ששולם. היא עונה, תשמעו, 100 קיבלתי, אבל 900 עדיין יש לי לקבל. או מלווה באותו אותו מקרה, מלווה שהחזיק בשטר, היה כתוב בו חוב של 1,000 זוז, הוא יכול לגבות. בא לתבוע, לווה אומר לא, אני שילמתי. מלווה אומר כן, שילמת רק חלק, אבל יש חלק שעדיין לא שילמת. הדין הוא שמי שפוגם בשטרו הוא לא יכול לגבות מכוח השטר, כי כבר הוא, הסכום הוא שונה ממה שכתוב בשטר. הוא יכול לגבות רק אם הוא יישבע, הוא נשבע וגובה. מה קרה פה? רואים פה אדם שפגם בשטרו, ואז אותו מלווה מת. אז יורשים של התובע, של אותו תובע שפגם בשטרו, נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. האבא שלהם כבר היה צריך להישבע, אבל הוא מת. מה קורה? היורשים שלו ירשו שבועה ונשבעים שבועת היורשים ונוטלים. זה בעצם לא כמו רב ושמואל, כי כאן ראינו דוגמה של ירושת שבועה נגד שיטתם. כמובן זה לא אותו מקרה שהרב ושמואל דיבר עליו, הם דיברו על מת לווה בחיי מלווה, זה לא מה שקרה פה, ולכן זה כפי הוראות רב נחמן שכאן אנחנו נאפשר גבייה, כי זה לא אותו מקרה של רב ושמואל. אבל כשמדובר באותו מקרה של רב ושמואל, אני לא באתי לעקור, כך הוא התבטא לפני כן, לא באתי לעקור את רב ושמואל, נשאיר את הדין של רב ושמואל, אבל אך ורק במקרה שלהם, לא נרחיב את דינם ליצור כלל שאין אדם מוריש שבועה. לא כן, יכול להיות אדם מוריש שבועה, אבל במקרה של רב ושמואל נשאיר את דינם על כנו. ההוא דשכיב ושבק ארבע, הוא אדם מת, לווה שמת בחיי מלווה והשאיר ערב. שוב פעם, אם הלווה מת בחיי מלווה, המלווה התחייב שבועה, ואחר כך מת המלווה ובאו היורשים של המלווה לגבות מן הערב. סבר רב פאפה למימר, היי נמי דלא להוסיף עליו. גם זה דוגמה שנשאיר מחוץ לתחום של רב ושמואל. כלומר, יש שוב דוגמה שמלווה שהיה צריך להישבע, אבל הוא מת. היורשי המלווה באים לגבות, והם באים לגבות מן הערב. וכמו שאבא שלהם היה צריך להישבע מול הלווה, מול יורשי הלווה, הרי הלווה מת בחיי מלווה, אז גם יורשי המלווה יישבעו ויגבו. ורב פאפה רצה לומר שכך יהיה הדברים, כי זה לא בדיוק אותו מקרה של רב ושמואל. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י בשורות הקצרות, באמצע השורות הקצרות. הוא דחשכי בשבק הערבה ובין ילווה לשמעון על ידי ערב ובשטר, ומת לווה, שמעון מת בחיי מלווה ובין עדיין בחיים, ונתחייב מלווה שבועה כדי לגבות מיורשי שמעון, ואחר כך מת מלווה ובאו יתומים ליפר מן הערב. ורב פאפה רצה לומר, נקרא בהמשך הרש"י, דלא להוסיף עליו, שהם רב ושמואל אמרו, הם אמרו את הדין שאין גבייה ביתומים הנפרעים מן היתומים, וכאן נפרעים מן הערב. אבל הגמרא דוחה. נמשיך בגמרא. אמר לי רב הונה ברי רב יהושע לרב פאפה, אתו ערבה לאו בת יתמי אזין, אותו ערב כשהוא ישלם את חובו של הלווה, הוא חוזר על יתומים יתמי הלווה. אז בסופו של דבר זה מקרה של לווה יתומים של המלווה גובים בעיקרון מיתומים של הלווה. במילים אחרות זה בדיוק דינם של רב ושמואל, ואותם יתמי מלווה לא יכולים לגבות. ההוא דשכיב ושבק אחה. שוב פעם, זה דוגמה שמת לווה בחיי מלווה. אז המלווה כדי לגבות היה צריך להישבע, ואחר כך מת המלווה, השאיר יורש, זה לא יתום, אבל השאיר יורש מאח שלו. סבר רמי בר חמה, אתם רואים את הסימונים הקפקופים למיניהם, אלו הם השלבים הראשונים, כמו ראינו מקודם רב פאפה פה, רמי בר חמה למימר, הוא חשב לומר, הנמי דלא להוסיף עליו. גם זה גם דוגמה שלא בדיוק יורשים מן, יתומים מן יתומים, כמו דינו של רב ושמואל, כי כאן יש לנו את היורשי מלווה פונים לאח של הלווה, הוא לא יתום. ומאחר שאח אינו יתום, ניתן ליורשי המלווה להישבע ולגבות. וזה יהיה בשונה מגישתם של רב ושמואל, אבל זה לא אותו דוגמה ממש כמו של הדוגמה שלהם, כי הדוגמה של רב ושמואל היה שמת לווה בחיים עבר, והלווה השאיר יתומים. פה הלווה פה המלווה לא השאיר יתומים אלא השאיר אח, ואח בא לגבות מיתומי הלווה, לא כמו הדין של רב ושמואל שהיו יתומים שהמלווה באים לגבות. וכעת האח הזה מוציא שטר על היתומים של הלווה. אמר לרבה, רבה עונה לרמי בר חמה ואומר, בסופו של דבר זה אותו דבר, מה לי שלא פקדני אבא, זה שבועת היורשים. מה הנוסח? הם נשמעים שאבא לא קבע שהשטר שולם, ומה לי שלא פקדני אחי, זה האח של המלווה יישבע שאחי לא אמר שהשטר שולם, לכן אני בא לגבות. מאחר שזה אותו, כמעט אותו נוסח שבועה, זה אותו דבר כמו רב ושמואל, ואם כפי שאמרנו מקודם המלווה עצמו היה צריך להישבע, אין אדם מוריש שבועה לאח שלו גם כן. אמר רב חמה, אשתה דלא איתמר אילשתה, לא כרב ושמואל שלא אפשר גביעה, ולא כרבי אלעזר שסובר יורשים נשבעים מכל מקום. אז ההלכה לא נפסקה בצורה חד משמעית, לא לכאן ולא לכאן. היי דיינה דעבד כרב ושמואל עבד, דיין שפסק כמותם, זה פסק, זה מקובל, דעבד כרבי אלעזר עבד, ואם הוא פסק ואפשר גביעה כמו רב אלעזר, גם זה בסדר. אמר רב פאפה, אי שטרה דיאטמי, במקרה שמת לווה בחיי מלווה, ואחר כך מת המלווה, אז השטר הגביעה נמצא בידיהם של יתומי המלווה. לא מיקר קרין עלי, לא קוראים אותו שזה ביטוי של הפסידו, ולא הגבויי מגבינן בי, וגם לא גובים. הגמרא מסבירה, הגבויי לא מגבינן בי, דילמה סביר עליי כרב ושמואל. אנחנו לא נפעל לטובת אותם יתומי מלווה לגבות, כי אולי אנחנו פוסקים כרב ושמואל שלא מאפשר גבייה. ומי כלא קראים עליה, גם לא קוראים את השטר שלהם. דאי דיינה דעבד כרבי אלעזר עבד, הזכרנו את זה מקודם, שדיין שאפשר גבייה זה מתקבל, זה בסדר, ולכן אם קוראים את השטר אז זה מונע אפשרות כזאת. הם צריכים שיהיו שטר, שיהיה שטר, אם דיין יאפשר להם לגבות, שיהיה להם הוכחה שהיה חוב. ההוא דיינה דיעבד כרבי אלעזר, יורשים נשבעו וגבו. עבד צובר מרבנן במתי, היה תמיד חכם באותו עיר, אמר לי, אותו צובר מרבנן אמר, הייתינה איגרתה ממרב הדלת הלשיתה כרבי אלעזר, אני אבי איגרת מארץ ישראל שלא פוסקים כרבי אלעזר, כאילו נגדך. אמר לי הדיין ענה, לכי איתי, תלך תביא, עד שאתה תביא אז נראה, אז נדון בזה. כלומר אני לא רואה מסמך שאומרת נגדי, ולכן ככה זה יישאר, אם, אלא אם כן אתה יכול להביא באמת הוכחה. אתה לקמי דרב חמה. המלא רב חמה אמר, היי דיינה דעבד, כי רבי אלעזר עבד. דיין שפסק כרבי אלעזר, זה בסדר, כמו שראינו מקודם, בשמו של רב חמה. אז אם אתה בא להתנגח עם אותו דיין, אין לך פה מה לעשות. ואלו נשבעים שלא בטענה, גם ציטוט ממשנתנו בדף מ"ה עמוד א', והיה רשימה, רואים את זה פה, אנחנו התקנו את הרשימה בשוליים, מי הם נשבעים שלא בטענה? שותפים והריסים והאפוטרופוס והאישה נושאת ונותנת בתוך ביתה, הבית ובן הבית. כאן הגמרא שואלת, אתו בשופטני עסקינן? שופטני הם שותים. האם אנחנו עוסקים פה בשותים שאדם יישבע אף על פי שאין אדם טובו? אחי כאמר, ההסבר של המשנה של אנשים שנשבעים שלא בטענה, ואילו נשבעים שלא בטענת בריא אלא בטענת שמה, השותפים והריסים, ששותף הוא חושב אולי השותף לקח קצת יותר מדי מהקופה, יותר ממה שמגיע לו, או בעל הבית, בעל השדה חשש שהריסים שלו לקחו יותר ממה שמגיע להם, אז הוא יכול להשביע אותם למרות שאין לו טענת בריא. ואני חושב אולי לקחתם, אז נגד טענה קלושה כזאת, במקרים האלו הם צריכים להישבע. טענה בן בית שאמרו, הזכרנו ברשימה אחד כזה, בן בית, מה זה? לא שנכנס ויוצא ברגליו, לא מדובר באחד שנכנס ויוצא באופן פיזית מהבית, אלא זה אדם שהוא נקרא לזה מנהל משק של הבית, אלא מכניס לו פועליו ומוציא לו, מכניס לו פועלים ומוציא לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות, הוא דואג לכל תפקוד הבית, מנהל כזה. אז הוא הבן בית שאנחנו מטילים עליו שבועה. רש"י כותב, הוא בן הבית אחד מן האחים שנתעסק בנכסים משמת אביהם. הגמרא ממשיכה, ומאי שנה אני? מה מיוחד ברשימה של אלו שמשווים אותם בטענת שמה? תשובה, משום דמורו באתרה. יש נטייה מצד כל האנשים האלו להתיר לעצמם לקחת יותר על סמך שהם תורכים את עצמם באותם נכסים. ברבינו חננאל, הוא פירש, אנחנו נקרא ביחד, סימנו בשורות הרחבות למטה כוכבית, כיוון שאנו נושאים ונותנים ומשמשים לו, מותר לנו להנות מממונו. הלכך רמו עליו שבועה, החכמים הטילו על האנשים האלו, כי הכי דלרחקו, שהם התרחקו מההתנהגות הזאת. במינים אחרות, אם לא סוכם מראש על כל מיני עטבות, אדם לא יכול להרשות לעצמו להטיב לעצמו מנכסיו של הבעל הבית. נחזור לגמרא, אמר רב יוסף בר מנומי אמר רב נחמן, והוא שיש טענה ביניו שתי כסף, כלומר אותו שחושש אולי לקחו יותר, הוא אומר שמה לקחתם משלי שווי של שתי כסף, ואז הנתבע השותף או האריס עונים לא שתי כסף, אנחנו מודים במקצת שלקחנו, אבל לא כמו שאתה אומר, לא כמו שאתה חושש. הזכרנו פה סכום שהטענה או האפשרות לחייב שורה זה על בסיס טענה שמינימלית שווה שתי כסף. כמן כשמואל, אז אתה אומר רב נחמן בעצם פוסק כשמואל במחלוקת רב ושמואל בנושא הזה, שמה הסכום של טענה שממנו מחייבים בסופו של דבר שורה, להגיד שתי כסף זה לפי שיטת שמואל. ואתני רב חייה לסויה לרב, אבל רב חייה הביא ברייתה שמסייעת לשיטת רב, ולפי רב הטענה מינימלית שתי כסף פלוס פרוטה, כי לפי רב כפירת הטענה צריך להיות שתי כסף. לא אדם שכופר פרוטה לפי רב זה לא מביא אותו לשבועה, הוא צריך לכפור שתי כסף, אז הטענה צריך להיות יותר כדי שיהיה מודה במקצת. אז הגמרא אומרת אימה כפירת טענה כרב, הכפירה כדי שיהיה שבועה גם במצבים האלו צריך להיות כפירה של שתי כסף. הטענה ממילא הייתה צריך להיות שתי כסף ופרוטה לפחות. המשנה אמרה חלקו השותפים והריסין, אז אין יכול להשביעו. המשנה המשיכה לומר נתגלגל עליו שבועה ממקום אחר, מגלגלים עליו את הכל. כלומר שאם במצב הזה שהשותפים כבר חלקו, אז אני לא יכול ישירות, אני לא יכול לבוא ישירות לשותף העבר שלי ולהשביע אותו שהוא לא לקח יתר על המידה. למה? זה מוכר, כבר חלקו. אבל מה? אם השותף שבא לתבוע שבועה מהשותף השני, אם היה לו איזושהי שבועה אחיר שהוא היה יכול להשביעו, נגיד שהוא היווה לו כספים והשותף השני עודה לו במקצת, אז בתום עודה במקצת הוא חייב להישבע שבועה דאורייתא, אז השותף הראשון שתובע פה הוא יכול עכשיו נקרא זה מרכוב על הגל. הגמר קורא לזה מגלגלים. מאחר שאתה חייב להישבע לי על המודה במקצת, אני רוצה שתישבע לי על השותפות, למרות שכבר חלקו, כל אחד הלך לדרכו. אז דרך גלגול שבועה אפשר להשביע גם אחרי שחלקו. הדוגמה שנתנו היה בכוונה דוגמה של שבועה הראשוני, שבועה דורייתא. מה שיעסיק את הגמרא עכשיו, הבאנו בנושא, בשוליים, מהו לגלגל בדרבנן. מי שנתחייב להישבע שבועה דרבנן, האם ניתן לגלגל ממנו לשבועות אחרות, כגון להשפיע שותפים שכבר חלקו? כלומר, שבועות אחרות שאי אפשר היה להשביע אותם באופן ישיר, באופן התחלתי. אז משבועה דורייתא למדנו במשנה שמגלגלים גם לשבועות כאלו שאי אפשר להשביע אותם ישירות. אני רוצה להמשיך לקרוא, קודם יש לנו את הסימונים בגמרא משולשים בשני כיוונים, זה מעקב עם השפיץ למעלה, זה אמור להיות תשובה. אנחנו נראה משולש הפוך, זה דחייה. אבל בסופו של דבר שתי שורות מסוף העמוד אנחנו עם עוד פעם משולש שפיץ למעלה. מה שהגמרא תעשה פה הוא יחזיר את התשובה הראשונה. בנוסף יש לנו הערה, סוגיה זו דנה בדברים שלא נשבעים עליהם מתחילה, כגון שותפים שחלקו. יש עוד דוגמה, וכופר בכל בהלוואה. ורשי מוסיף פה, וכתבנו בסוגריים, בזמן התנאים למה אנחנו מסכים תנאים? כי בגמרא אנחנו נראה מקורות תנאים. בזמן התנאים שעוד לא תקנו עליו שבועת עשת, כלומר כופר בכל בהלוואה, הוא נאמן מדורייתא. אין שבועה שנוכל להטיל על לווה שכופר בכל. הרי אנחנו רגילים לומר שכופר בכל צריך להישבע בכל זאת. זה שבועה דרבנן, אבל זה לא תוקן עדיין בימי התנאים. זה תוקן על ידי רב נחמן בזמן המוראים, וניתן להישבע עליהן רק דרך גלגול, כלומר משבועה אחרת שהוא חייב להישבע. מה הדין אם אותו שבועה ראשונה היא עצמה הווה שבועה דרבנן? אז עכשיו הגמרא, איבאי אלוהו, מהו לגלגל בדרבנן? כמו אדם שחייב שבועה דרבנן, כגון מאלו שנשבעים ונוטלים, ולגלגל ממנו להישבע שבועת השותפים שחלקו. הזכרנו שותפים שחלקו, דוגמה מקבילה, כבר אמרנו, דוגמה מקבילה זה דוגמה של אדם שלווה וכפר בכל, אחרי בתביעת המלווה, הלווה כפר בכל. אי אפשר, שוב פעם, מדורייתא, אין שבועה עליו, הוא נאמן. האם אפשר להשביע אותו בגלגול שבועה? אם השבועה הראשונה הוא שבועה שסך הכל עצמו רק מדרבנן? תשמע, לווה אימנו ערב שביעית, אז כאן אנחנו רואים שהיה הלוואה, ונוסיף פה הלווה הזה כופר בכל, ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף או אריס. אנחנו יודעים בדוגמאות השותפים או אריסים יש שבועה דרבנן שניתן בדרך כלל. אין מגלגלין. עכשיו יש לדייק פה. תמה דלווה אימנו ערב שביעית, דעת ישביעית אף כעתי. הסיבה שפה אין לגלגל משבועת השותפים על להשביע אותו שבועה על זה שהוא כפר בקור, בגלל ששביעית עברה ואין חוב. השביעית מוחקת לגמרי חובות, כידוע. השאר שני שבועה, אם אנחנו נלמד אותו מקור, רק נוריד את הדוגמה של ערב שביעית, אם זה היה בשאר השנים, מגלגלים. מה סדר הדברים? יש לנו שבועת האריס, ומזה אנחנו היינו יכולים לגיל השבועה על זה שהוא כפר בכל. תשמע גם כן שאתה לא חייב לי. אז מכאן, מהדיוק מהמקור שקראנו, יש לנו תשובה לשאלה, האם מגלגלים משבועה דרבנן? כן, כי שבועת האריס או שבועת השותפים זה דוגמה של שבועה דרבנן, והיינו יכולים לגלגל מזה להשביע אותו על זה שהוא טוען שאין לו חוב, שהוא כפר בכל. הגמרא דוחה. לא תימה, אל תגידו את הדיוק כמו שאמרנו, השאר שני שבועה מגלגלים, אלא אימה, ניקח את המקור שקראנו, ואם שמתם לב, ניסינו דרך אותיות א' וב' שכתבנו במשולשים, ניקח עכשיו אותם דוגמאות, רק נלמד אותם הפוך, בסדר הפוך, וזה יהיה הדיוק. קראנו מקור שראינו שם אין מגלגלין. עכשיו נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית וחלקו. כאן חשוב לציין השותפות, וחלקו השותפות. ולמוצאי שביעית לווה אימנו, ורשי מוסיף פה, ונתחייב הלווה הזה שבועה דורייתא כי הוא הודה במקצת מגלגלין. אז כלומר משבועה דמודה במקצת שהוא דורייתא, אנחנו מגלגלין להשביע שבועה לשותפים שחלקו. טוב, שבועה אנחנו אמרנו מקודם ש ישירות אנחנו לא יכולים להשביע שותפים שחלקו, אבל דרך גלגול כן. אבל מה כאן? זה גלגול משבועה התחלתי שהייתה שבועה דורייתא. הגמרא אומרת, מה זה הדיוק שאתה רוצה להציע לנו? הבדיה קטני לה, נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית ולמוצאי שביעית לבא עמנו, וזה היה מודה במקצת מגלגלין. אני לא צריך דיוק ללמד דבר שכבר כתוב בפירוש. אז מה כן נעשה? נדייק כמו שדייקנו בהתחלה. ומה היה התוצאה מהדיוק? שמע מינה מגלגלין בדרבנן, שמע מינה, מאחר שהדיוק כמו שהצענו בהתחלה. ושם ראינו שאם זה לא היה מדובר בהלוואה בערב שביעית אלא בשאר שני שבוע, והלווה הזה היה כופר בכל, ואחר כך ראינו שהוא נעשה שותף, ומהשבועה ההתחלתי של שבועת השותפים יכולנו לגלגל עליו שבועה לחזק טענתו שהוא כפר בכל. ורואים שמיד רבנן כמו שבועת השותפים מגלגלים על שבועות אחרות שאחרת לא היו יכולים להשביע אותם ישירות. אמר רבונה, אנחנו ממשיכים לדף ממתת עמוד א', לכל מגלגלין חוץ משכיר שאין מגלגלין. הביטוי לכל מגלגלין מוסבר ברשי למעלה שואה ראשונה, לכל מגלגלין על ידי כל שבועה דרבנן מגלגלין, כמו שאמרנו מקודם. כלומר שבועה ראשונה שממנו מגלגלים לשבועות אחרות, השבועה אותו השבועה הראשונה יכול להיות גם שבועה דרבנן חוץ מעל ידי שבועת שכיר שאין מגלגלין עליו על ידי שבועה אחרת, או מגלגלים עליו על ידו על שבועה אחרת. מה זה קודם כל, מה זה שבועת שכיר? למדנו בעבר, אדם שהוא עסק לעשות עבודה במשך שעות היום, זמן התשלום שחייב בעל הבית לשלם לו זה במשך הלילה. אם הוא עבד לילה, זמן התשלום במשך שעות היום. אנחנו למדנו שעד שלא עבר זמנו השכיר נשבע ו נוטל, אנחנו דנינו מה הסיבה שהביאו את השבועה מהבעל הבית לשכיר, כי הבעל הבית תרוד, אז הוא לא יודע בדיוק אם הוא שילם או לא שילם, אז מאמינים לשכיר, עוד לא קיבלתי המשכורת. אז שאלנו, אז למה יש צורך לשבוע? אם אתה אומר שבעל בית הוא נאמין לשכיר ישירות, אז אנחנו אמרנו שבעיקרון אתה צודק, השבוע זה כדי להפיס דעתו של בעל הבית. מה זה להפיס דעתו? זה מאוד כואב לבן אדם להיפרג מכספו בלי שום נגיד חיזוקים לכך. אז כדי להפיס דעתו של בעל הבית אנחנו מחייבים את השכיר, תשמע, אתה אל תגבה ישירות, תשבע קודם. מאחר ששבועה כזאת היא לא שבועה עקרונית, היא שבועה רק כדי להפיס דעתו, הוא לא מספיק נגיד מבוסס או מספיק חזק כדי להיות בסיס שממנו ניתן לגלגל על הנתבע עוד שבועות. זה מה שרב הונה אמר עכשיו. נמשיך בגמרא. רב חיס אמר, לכל אין מקילין, הכוונה בביטוי הזה, אלא מגלגלין. כמעט אותו דבר כמו שמר אבונה. אז לכל אין מקילין, אלא מגלגלין, חוץ משכיר, אתם מקילין. משבועת שכיר, לא מגלגלין. מה בינינו? אז אם רב חיס אומר מה שהוא אמר, מה ההבדל בינו לרב אבונה? איקה בינינו? לפתוח לו, רשי, לפתוח לו, אם לא טען התובע שיגלגלו עליו, יפתחו לו ביתים גלגול, למד ימר מגלגלין, זה רב הונה. ולמד ימר אין מקילין, אם טען גלגול, אין מקילים עליו, אלא מגלגלין. ואם לא טענו, אין לנו לפתוח לו. אנחנו לא, בידים לא יבואו לטובת התובע, אלו להציע לו, אולי תגלגל עליו עוד שבועות. והשביעית, נחזור לגמר, והשביעית משמטת את השבועה. אנחנו יודעים ששביעית משמטת חובות, היא גם משמטת שבועות על חובות. ידענו שלווה, למשל שמודה במקצת, כדי להיפטר מהתביעה שבא של התובע שתובע את הכל, אותו לווה שמודה במקצת צריך להישבע. מה קורה אם עבר שנת השמיטה? הוא נאמן, הוא לא צריך לשלם כלום, לא צריך גם להישבע. מנעני מילי, אמר, מה בקור לזה? אמר רב גידל, אמר רב, עבדי המקרא, וזה דבר השמיטה. ואפילו דיבור משמטת. דיבור, כלומר, השבועה שאחרת היה צריך להישבע, אבל שמיטה עברה, גם לא צריך להישבע. עד כאן שיעורנו להיום.